כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מתוך הרומן עשיו, מאת מאיר שלו, על הברונית החד פעמית שאהבה רק פעמים ראשונות, ולא נאותה לעשות שום דבר, אלא פעם ראשונה אחת ודי. רק 3 חודשים אחר כך, התחיל הדוכס שוב לתת עיניו בנשים. אלא שאתה שינה את העמו. שוב לא אמר, האם הגברת רוצה לשכב איתי? בקול נמוך, אלא בנעימה של דחיפות נוראה שאל, האם את רוצה למות איתי? ועיניו היו מרוחקות ומפחידות כל כך, עד שאנשים הבינו שאין הוא מביט בהן אלא בזיכרונותיו, ולא יכלו לפצות את פיהן מעוצם האימה. בסופו של דבר, נעתרה לו נערה בת 17, אחיינית שנייה שלו מצד אמו. זו הייתה הברונית השוודית הצעירה, הדוויג פרבום, בעלת מכרות הנחושת המפורסמים שבעיר פלון, נערה גבוהה שהקדימה להתבגר, לא הבינה את יופיה שלה, ומיינקותה דגלה בעקרון החד פעמיות. מטבע הדברים, רושש מנהגה זה את הוריה והטיש את מחנכיה, כי מעולם לא הסכימה לאכול מאכל אחד פעמיים, לא לבשה פעמיים בגד אחד, ולא נסעה למקום שכבר הייתה בו. זכותם של החיים להישאר רצף חד-כיווני של אירועים בודדים, אמרה. הדוכס ראה אותה כשהייתה כבת 3, ואתה שב ונפגש עמה בסעודה שנערכה בארמונו של חותנו. בתום הסעודה, כשהגיש רב המשרתים את הקוניאק לגברים ואת ליקר השקדים לנשים, דחתה הברונית הצעירה את הגביע ואמרה, את המשקה הזה כבר שתיתי פעם. הדוכס הציע לה לצאת איתו אל המרפסת, ושם שאל גם אותה את שאלתו, ובאותן המילים שאיש מן המומחים לא הצליח לטהר מבשרו. ליבו הלם כפעמון, כי ידע שתסכים. כן, דוד, אמרה הברונית החד פעמית, אני מוכנה למות איתך, אבל רק פעם אחת. אחר כך הביטה אל הגן האפל, והעירה בכל עניינים מאוד, שעדיין לא שכבה עם גבר. למחרת נסע איתה הדוכס אל מעון הצייד של בני גסלר. הדוכס שכב עם אהובתו פעם אחת ויחידה, ואחר כך הרימו בארבע ידיים את הסדין שספג את דמה. יחדיו פרסו אותו אל מול האור, ויחדיו קראו ופיינחו את העתידות הרשומים בתוויו. הדוכס הוציא את האקדחים שהביא. האם נראה זה בזה או כל אחד בעצמו? שאל. כל אחד בעצמו, דוד, אמרה הברונית. אני נותנת בך אמון. ואחר כך צחקה ואמרה, אבל רק פעם אחת. הדוכס דרך את שני הפטישים והגיש אקדח לברונית. הם שילבו את ידיהם כמו שעושים חיילים שוודים בשתותם לחיים, וירו איש ברקתו. היו שלום, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אנחנו נתמקד בנושא אחר, וננתח אותו ונתקוף אותו ממגוון זוויות, באמצעות טקסטים ספרותיים, שירים וסיפורים ומסות וכל מיני כאלה. אז התוכנית הזאת היא בעצם תוכנית המשך בנושא של הפעם הראשונה, פעמים ראשונות. הרעיון הזה, שבהתחלה חשבתי שהוא אקזוטי ומיוחד על גבול האיזוטרי, התגלה כחוויה אנושית מאוד יסודית ובסיסית, שיש המון המון ספרות נפלאה שדנה בה מכל מיני כיוונים מפתיעים. פעם ראשונה זו בעצם חוויה מפחידה במידה לא מעטה, חוויה של מפגש חזיתי עם הלא נודע. ומצד שני, הפרדוקס המקסים פה הוא שלא אחת דווקא את החוויות האלה שלפעמים הן מלחיצות או מביכות בשל הראשוניות שמאפיינת אותן, אז דווקא אותן אנחנו אחר כך זוכרים כל החיים ונחרטות בנו הכי בעוצמה. תוכנית שנייה על פעם ראשונה, הנה אנחנו מתחילים.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friend, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is.
קטע מתוך צילה של הרוח מאת קרלוס רואיס ספון בתרגום מספרדית של ליה נרגד. על הפעם הראשונה ואפופת הקסם והמסתורין של הילד דניאל בחנות הספרים המשומשים של אביו. את מה שתראה כאן היום, דניאל, אסור לך לספר לאיש, אפילו לא לחבר שלך תומאס, לאף אחד. איש קטן, עם פנים של אוף דורס ורעמת שיער כסופה, פתח לנו את הדלת. עיני העית שלו התמקדו בי, אך אי אפשר היה לפענח את מבטו. בוקר טוב, איסק, תכיר את בני, דניאל, הכריז אבי. בקרוב ימלאו לו 11, ובבוא היום הוא ינהל את החנות. הגיע הזמן שיכיר את המקום. איסק הזמין אותנו להיכנס בהנהון קל. המקום כולו היה אפוף אפלולית כחלחלה, ובקושי אפשר היה להבחין במדרגות השיש ובהחסדרה עם ציורי קיר של מלאכים וכל מיני יצורים דמיוניים. הלכנו אחר השומר לאורך האחסדרה המפוארת והגענו לאולם עגול גדול, בזיליקה של הרפילים ובראשה כיפה, שממנה ניגרו אלומות של אור. מבוך של מסדרונות וכונניות עמוסות ספרים התפתל ועלה מן המסד עד התפחות. כברת שהסתרגו במנהרות, מדרגות, רציפים וגשרים, ובתוכה נרמזה ספרייה ענקית במבנה הזוי לחלוטין. הבטתי באבי בפה פעור. הוא חייך אליי וקרץ. ברוך הבא לבית הקברות לספרים נשכחים, דניאל. כתריסר דמויות עמדו פה ושם. חלקן הסתובבו וברכו אותנו לשלום מרחוק. וזיהיתי את פניהם של כמה מעמיתיו של אבי באגודת מוכרי הספרים המשומשים. בעיניי, עיני ילד בן 10, הם נראו כמו אחווה חשאית של הלחימאים. אבי השתופף לידי, הישיר אליי מבט ודיבר אליי בקול רווי הבטחות ותגליות. המקום הזה הוא אחד מרזי העולם, דניאל. מקדש. לכל ספר, לכל כרך שאתה רואה, יש נשמה. הנשמה של מי שכתב אותו, ונשמתם של אלה שקראו בו וחיו אותו וחלמו עליו. בכל פעם שספר מחליף ידיים, בכל פעם שמישהו מעביר מבט על דפיו, הנשמה שלו גדלה ומתחזקת. לפני שנים רבות, כשאבי הביא אותי הנה בפעם הראשונה, המקום הזה כבר היה עתיק, אולי כמו העיר עצמה. איש לא יודע בדיוק ממתי הוא קיים ומי ייסד אותו. אומר לך מה שאמר לי אבי. כאשר ספרייה נעלמת, כאשר חנות ספרים סוגרת דלתותיה, כאשר ספר עובד בתהום הנשייה, אנו שמכירים את המקום הזה ושומרים עליו, דואגים שהספרים יגיעו הנה. כאן חיים לעד הספרים שאיש כבר אינו זוכר. הספרים שהלכו לאיבוד במבוכי הזמן, בתקווה שיגיעו בבוא היום לידי קורא חדש, נפש חדשה. אנחנו מוכרים וקונים אותם בחנויות, אבל למעשה אין לספרים בעלים. כל ספר שאתה רואה כאן היה ידידו הטוב ביותר של מישהו. עכשיו הם יכולים לסמוך רק עלינו, דניאל. אתה חושב שתוכל לשמור על הסוד הזה? מבטי נשאב אל מרחבי המקום ואל אורו הקסום. הנהנתי, ואבי חייך. ואתה יודע מה הדבר הכי נחמד? שאל. נהנתי בראשי. לפי המסורת, בפעם הראשונה שמישהו מבקר כאן, הוא צריך לבחור לו ספר, איזה ספר שהוא רוצה, ולאמץ אותו. הוא צריך להבטיח שהספר הזה לא ייעלם לעולם, שהוא תמיד יישאר בחיים. זאת הבטחה חשובה מאוד, לכל החיים, הסביר אבי. והיום תורך. חצי שעה כמעט שוטטתי בנפתולי המבוך ההוא, שהעדיף ריח נייר ישן, אבק וקסם. נתתי לידיי להחליק על שדרות הספרים החשופות ולפתות אותי. בין שמות הספרים שדהו עם הזמן, גיליתי מילים בשפות מוכרות לי וגם בעשרות שפות שלא יכולתי לזהות. הלכתי לאורכם של מסדרונות ויציאים הכלכלים שיחלסו מאות ואלפי כרכים. היה נדמה שהם יודעים עליי יותר ממה שאני יודע עליהם. כעבור שעה קלה עלה על דעתי שמאחורי הקריכה של כל אחד מהספרים נפער יקום אינסופי. אבל מעבר לקירות האלה, אנשים מעבירים את החיים בכדורגל ובהאזנה לרדיו, ומסתפקים פחות או יותר במה שהם רואים מול קצה הפעם. ואולי בגלל המחשבה הזאת, או בגלל המזל, או קרובו מכובד יותר, הגורל, באותו רגע בדיוק ידעתי שכבר בחרתי את הספר שיאמץ. ואולי עליי לומר, הספר שאימץ אותי. הוא הציץ בביישנות מקצה, אחד המדפים, לבוש כריכת אור בצבע יין, ולחש את שמו באותיות זהובות שזהרו באור שהסתנן מבעד לכיפה. צילה של הרוח, מאת חוליאן קרח. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נדבר עם איריס אליה כהן, סופרת ומשוררת, ובאופן כללי אחת הנשמות המתוקות ומפיצות הטוב ביותר שאני מכירה. היי איריס.
אהלן, תודה נעמיקה.
אני עושה את התוכנית הזאת על פעמים ראשונות, לכבוד שבועות, ונזכרתי פתאום, כמו איזה התגלות או חיזיון, בטקסט אישי וחשוף ומאוד כן ויפה נורא, שכתבת, ולדעתי, אני חושבת שקראתי אותו בפייסבוק, לפני המון זמן, ממש קצת אחרי שמכתוב הרומן הראשון שלך יצא, שזה אומר, מה, סוף 2011?
כן, משהו כזה, כן, משהו כזה, זה מדהים שאת זוכרת את זה.
זה, אני ממש, זה ממש נחרט בי, הטקסט הזה. ואת בעצם...
כך מרגש.
חמודה. את בעצם מדברת שם על הפעם הראשונה שבה הבנת שאת רוצה לכתוב, ובעצם על כל הפעמים הראשונות האחרות שנגררו ונגזרו ממנה.
כן, עד יצאת הספר, אני זוכרת פשוט את התהליך הזה של כתיבת הספר, ספר הביקורים הראשון, כי זו חוויה מכוננת, אני ממש זוכרת אירועים שם בפרוטרוט.
מדהים. אז אולי אנחנו פשוט נתחיל בזה שתקראי לנו את הטקסט היפה הזה.
באהבה, באהבה. אז זה נקרא יש את הפעם הראשונה.
יש.
יש את הפעם הראשונה שהבנתי שאני רוצה לכתוב. רק לכתוב, לא לעשות שום דבר אחר, לא לברוח מעצמי, לא לרוץ אחרי עצמי, אלא לכתוב את עצמי. זה קרה אחרי לידת בני הצעיר. ורד, חברת נפשי, שבאה לבקרני, אמרה לי פתאום, באמצע הארוחה, איריס, אל תשכחי שרצית להיות סופרת. כבר באותו לילה, בעוד התינוקי שלי מחורבל בעריסה לימיני, תנור ספירה לי מחמם לשמאלי, אני מתיישבת אל שולחן הכתיבה בהחלטה לכתוב ספר. אני כמובן לא מספרת על זה לאף אחד, רק לעצמי. ויש את הקובץ הראשון, כמה משפטים מאוססים שאני אפילו לא מעיזה לתת להם שם. אני מקישה קונטרול S ומקלידה איריס, ואחרי כמה שניות ליתר ביטחון גם מוסיפה אחד, קוראת לקובץ איריס אחד. ויש את הפעם הראשונה שאני מבינה על מי אני כותבת ועל מה אני כותבת, יש לי סיפור. ויש את הפעם הראשונה אחרי שנה של כתיבה שאני מגלה ששם הגיבורה שלי, עירית, דומה להפליל לשם שלי. ואני נבלת נורא, אבל כבר מאוחר מדי לשנות. עירית היא עירית היא עירית, היא כבר לא יכולה להיות מישהי אחרת. ויש את הפעם הראשונה שאני מגלה שיש לי יותר מ-60 אלף מילים, ואני כל כך מרוצה מעצמי, כאילו יש איזו קורלציה בין כמות המילים לאיכות שלהן. ויש את הפעם הראשונה שאני נותנת את כתב היד דניאל, חברתי, לקרוא את הפרק הראשון. היא באה הרוסה מהעייפות מהילד השחר, ואני לא מבטרת לה, היא כמעט נרדמת על הדפים, אבל אני מחייכת אליה, והיא אומרת לי, איריסי, יש בזה משהו. ויש את הפעם הראשונה שאני נותנת לוורד לקרוא את כתב היד, והיא אומרת לי בעדינות, מתוקה שלי, את חייבת עורך. ויש את המייל הראשון לאלמוג בהר, שיהפוך להיות המורה שלי, בנדיבות אין קט, הוא מסביר לי את כל מה שאני צריכה לדעת. ויש את ערב המשוררים הראשון שהייתי פה בחיים. אני בכלל לא רוצה ללכת, אבל אלמוג בהר הזמין, וזה בטבעון, אז למה שלא אלך? ובערב הזה אלי אליהו קוראת מתחת לפני האדמה, ואני מבינה שהבן אדם הזה הצליח להגיד ב-12 שורות של שיר, מה שניסיתי להגיד ב-130 אלף מילים של פרוזה. יש את המייל הראשון לאלי אליהו, במכתב ארוך ומתפעם, אני שואלת אותו אם יאות להיות האורך של הספר שלי, והוא כדרכו מעריך מאוד, הוא מחזיר לי במילה אחת. טוב. ויש את הפגישה הראשונה עם אלי, אני כל כך אסוציאטיבית והוא כל כך מדויק, ואני מיד מבינה שהוא יהיה האבא של הספר הזה. ויש את הפעם הראשונה שאלי מחייך ואומר, וואלה, זה פרק טוב. ויש את הפעם הראשונה שאני כבר רוצה לשלוח את כתב היד, והוא שולל את האפשרות על הסף. ויש את הפעם הראשונה שהוא כותב לי, כן, את יכולה לשלוח. והלב שלי דופק, דופק, דופק. ויש את התחייה הראשונה. איריס יקרה, לצערנו לא נוכל לפרסם את כתב היד ששלחת אלינו. אנו מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך. ויש את התחייה השנייה, את התחייה השלישית והרביעית והחמישית, מי כבר סופר. ויש את המייל הראשון מחנן חבר. איריס יקרה, סיימתי לקרוא את כתב היד ששלחת אליי. אני חושב שמדובר ברומן מעולה. אני מאוד אשמח להוציאו לאור בסדרה שלי, והבית רועד מצרחות של אושר והתרגשות. ויש את הכניסה הראשונה לבניין הוצאת הקיבוץ המאוחד. אני עולה במדרגות וצובדת את עצמי, הולכת במסדרונות ההסתדרותיים ולא מאמינה. הלב שלי בוכה וצוחק וצוחק ובוכה, ואני פוגשת את כל אנשי הוצאה הנפלאים. יש את הפעם הראשונה שאני מחזיקה בהעתק שמש, אני בכלל לא מכירה את המושג קודם, ואני מסונברת מרוב אושר, לא מאמינה שזה קורה לי. יש את הפעם הראשונה שסיגלי זלייט, מי שאחראית במידה רבה להצלחה של מכתוב, מתקשרת אליי ואומרת לי, איריס, הספר הגיע מהדפוס. יש את הפעם הראשונה שאני מחזיקה את הספר, את הספר שלי.
איזה יפה זה.
תודה, נעמיקה.
ומה שאני כל כך אוהבת בטקסט הזה, זה בעצם שהוא מגלה לנו שלפעמים פעם ראשונה זה רק צוהר בעצם, רק איזה שלב בדרך למסע הרבה יותר ארוך של תחנות לקראת.
אני נורא מסכימה עם זה, כי אני ממש זוכרת את זה כל כך טוב, כי מאז אני לא מספיקה לכתוב.
נכון.
זאת אומרת, זה כאילו סוג של באמת, דיברת על התגלות, זאת התגלות. התגלות של משהו שאתה רוצה לעשות כל החיים, אתה כל הזמן חולם את זה ומפנטז את זה, ואז יום אחד אתה מחליט לעשות את זה, וזה קורה ברגע אחד, ברגע אחד נורא מדויק. את יודעת
שפותח אחריו מלא דלתות. את תמיד מה?
שתמיד, כאילו אני מרגישה שאחרי לידת הילדים שלי, התפנה לי מקום בבטן לעוד יצירה, וזה ממש זה, זה קרה לי אחרי לידת הילדים שלי, וזה סוג של...
בת כמה היית כשהפכת לסופרת?
הייתי ב-38.
זהו, שזה יחסית...
מאוחר מאוד. תמיד אני אומרת שזה אחרי לידת הילדים שלי, כאילו התפנה לי מקום בבטן לעשות משהו חדש, משהו אחר, וזה זה, זה אושר גדול, אני מאז מרחפת, אנשים שואלים אותי כאילו, למה אני נראית אחוזת זזית? אבל זה באמת כי התחלתי לכתוב בגיל מאוחר יחסית, את יודעת, בגיל 38.
שזה לא כזה מאוחר, אבל עשית מלא בחמש שנים האלה.
קודם כל זה מאוחר, אני תמיד נפעמת ממך, זה תמיד אחד הדברים שהכי מדהימים אותי, כי אני מרגישה שכאילו, אני הגעתי לבשלות בגיל כל כך מאוחר, ואז בגיל כל כך צעיר, זה אחד הדברים שבאמת שאני... אני לא יודעת, זה ממש פלא. את ממש פלא בעיניי, באמת, זה לא לצורך הרעיון, זה סוג של פלא להגיע לרמת נחישות כזאת ולרמת בשלות כזאת, בגיל כל כך צעיר, זה באמת אחד הדברים הנפלאים שקרו לך לדעתי.
ומצד שני, עכשיו אני נורא איטית ותכף יוצא לי ספר אחרי 4.5 שנים, ואת ב... 5 שנים האלה הוצאת עוד 2 רומנים ושני ספרי שירה, שאחד מהם יצא ממש עכשיו. אז נורא בא לי לשאול אותך, מתי את בכלל מרגישה שהסתיים המסע הזה, שסיימת ספר? וגם אם, אני רוצה לשאול אותך 1,000 דברים ביחד, וגם אם כל פעם כשאת מתחילה ספר חדש, את מרגישה כאילו פעם ראשונה בעצם.
ממש, ולא רק כשאני מתחילה לכתוב אותו, גם כשהוא יוצא, זה תחושה של פעם ראשונה, שכאילו ההתרגשות, ואת עכשיו באמת עם פלא שהוא יצא, זה יש תחושה של, אני כאילו פעם ראשונה פה עכשיו, וכל תגובה מרגשת אותי, וכל מישהו שכותב אליי מרגש אותי, תדע, שזה משהו נורא, נורא נורא אינטנסיבי, כי זה כל הזמן, כאילו, אני לא מתרחקת מעצמי, להפך, אני כאילו מתקרבת אל עצמי, ואז לעולם בעצם לא די, כאילו, בעצם אין לזה סוף, זה בור בלתי נדלה, זאת אומרת, זה בער בלתי נדלה, זה סוג של...
את מתכוונת שאת מתקרבת לעצמך בגלל שפתאום את כותבת שירים וזה, ויש בזה משהו יותר חשוף?
נגיד, ההיגיון אומר, ככל שאני מוציאה יותר ספרים, אז אני כאילו יכולה להשתפשף ולהתרגל, אבל אני מרגישה שדווקא, נגיד, הספר הזה, פלא, הוא הכי חשוף שלי והכי אישי שלי.
אני גם חושבת.
ואני מתקרבת ומתקרבת, את יודעת, לאיזשהו גרעין מאוד פנימי, וכן, את גם חושבת ככה?
כן, לחלוטין. לא, הפואמה שלך על היולדות, הפואמה על הלידה הראשונה, זה גם רלוונטי, של ביתך הבכורה.
לגמרי לידה, כן, נכון.
היא מצמררת בכמה שזה אותנטי, ובכמה שזה, כמה שאתה נשאב פנימה, ואתה לגמרי מאמין לזה, וזה... זה חזק נורא. והאמת שאולי...
את אומרת שדווקא את, לפני לידות, לא רציתי, אני תמיד אומרת שאני רוצה לתווך את הפואמה הזאת למי שעוד לא ילדה, רק כדי לא להבהיל, כי בסופו של דבר אני ילדתי, תדעת, ילדתי עוד 3 ילדים אחר כך.
כן.
ואני חושבת
ש... זה לא יש אותך. מה?
ממש לא, ושאני עשיתי את התיקון שלי, ואני חוששת מאוד, תדעת, מקריאה שלא רואה את האור הזה, שנוצר בסוף, גם לא בכדי אחר כך, מיד אחרי המחזור של באמת הפואמה הילדות, שמתי מחזור של שירי משפחה ואהבה, כי כאילו, ושל הילדים, הילדים שלי מככבים בהרבה מאוד שירים שלי,
נכון.
ויש איזה משהו כדי להגיד, תקשיבו, החיים המשיכו, תקשיבי, וגם, ובאמת אני אומרת לכל הנשים הצעירות שהן עוד לפני השלב הזה, זה לחלוטין שיעור שלי אישי, אבל זה שיעור שאני פשוט למדתי ממנו משהו בצורך הזה להקשיב לגוף ולהקשיב למה שקורה לי ולהקשיב ולהאמין לעצמי.
כן.
מאוד מאוד, תמיד אני עכשיו אומרת, כל בחורה צעירה שכותבת לי על זה, אני אומרת רק, אבל בבקשה, אל תקחי את זה כשיעור רע, אלא כשיעור ממש טוב, זה שיעור נכון ומדויק, ובכלל אני מאמינה, את יודעת, גם מכתוב, לא סתם קוראים למכתוב, מכתוב, אני מאמינה שהכל צריך לקרות והכל מאוד מדויק.
כן.
בסופו של דבר.
רגע, ואולי עכשיו אחרי שדיברנו כל כך הרבה על יולדות, לא תכננתי, אבל אולי לסיום תקראי לנו שיר קצר מתוך
מילדות?
מתוך, כן, מתוך הפואמה הארוכה הזאת על, על, על הלידה הראשונה.
באהבה, באהבה, באהבה. אני אקרא, אוקיי, אני אקרא את אחת הסיטואציות שבעצם קרתה לי במהלך הלידה הזאת שהתמשכה בעצם 36 שעות.
וואו.
הרופא, תרגעי. המרדים, תנשמי. ואת מבקשת, אפשר לפחות לפתוח חלון? אין חלון, הוא אומר, רק וילון. ואת, אז וילון? לא, אי אפשר, הוא ליופי. אבל הוא כל כך מכוער. הרופא, תרגעי. המרדים, תנשמי. אחות מחזיקה מלקחיים, כאילו תינוק זה בורקס. חם לי, תפסיקי לזוז. כואב לי, עזזה. איפה אמא שלי? היא בחוץ. הרופא, תרגעי. המרדים, תנשמי. כואב לי, תפסיקי לצעוק. חם לי, קשה לי לנשום. אבל לדבר לא קשה לך.
וואי, שטוזה בבטן. השיר הזה. תודה ששיתפת אותנו בפלא הזה ובשפע.
תודה, נעמיתה.
בפעמים הראשונות הכל כך, של שתי נלדות בעצם, שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל אני חושבת ששתיהן חיזקו אותך והפכו אותך למי שאת.
מאוד, מאוד, מאוד.
מלא תודה, איריסית.
תודה ובהצלחה ענקית, נעמיתה.
Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love and you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we will live each day in springtime.
מתוך ספר הילדים והנוער הקלאסי הלב של אדמונדו דה אמיציס, בתרגום איטלקית של גאיו שילוני, על הפעם הראשונה של הגיבור, אנריקו, בחטיבת הביניים. היום הראשון בבית ספר. היום אנחנו חוזרים לבית הספר. 3 חודשי חופשה שביליתי בכפר חלפו מהר כמו בחלום. הבוקר לקחה אותי אימא לבית הספר על שם ברטי כדי לרשום אותי לכיתה זין לשנת הלימודים החדשה המתחילה היום. ואני חשבתי על הכפר, על השדות, והלכתי איתה בלי רצון. כל הרחובות היו מלאים ילדים. שתי חנויות הספרים בשכונה היו מלאות וקדושות אבות ואימהות שקנו ילקוטים, תיקים ומחברות. לפני בית הספר היו כל כך הרבה אנשים, עד שהשרת והשוטר הצליחו רק בקושי לפנות דרך למי שצריך היה להיכנס. כשכבר ראיתי ליד הדלת, הרגשתי שמישהו נוגע בכתפי. זה היה המורה שלימד אותנו בכיתה ו'. המורה שהיה שמח תמיד. המורה האדמוני ששערותיו היו פרועות תמיד. עכשיו אמר לי, ובכן אנריקו, אנחנו נפרדים לתמיד? ידעתי זאת, ובכל זאת, המילים האלה הכאיבו לי. רק בקושי הצלחנו להיכנס פנימה. אדונים וגבירות לבושים יפה, ונשים מדלת העם, ופועלים, וקציני צבא, וסבתות ומשרתות. כל אלה החזיקו ביד אחת את ידי ילדיהם, ובשנייה את התעודות, ומילאו עד אפס מקום את חדר הכניסה ואת חדר המדרגות. הם הקימו עמולה כזו, עד שנדמה היה שאנו נכנסים לאולם תיאטרון. שמחתי לראות שוב אותו חדר גדול בקומת הקרקע שאליו נפתחות הדלתות של שבע הכיתות ושבו ביליתי כמעט כל יום במשך 3 שנים רצופות. היה שם קהל רב והמורים הלכו הלוך ושוב. המורה שלי מכיתה ה' שעמדה ליד הדלת קרא לי ואמרה, אנריקו, השנה אתה עולה לכיתה שבקומה א', אפילו בפרוסדור כבר לא הראה אותך, והסתכלה בי בעצבות. סביב המנהל עמדו כמה נשים מודאגות מאוד, שכן לבניהן לא נמצא מקום בבית הספר. נדמה היה לי שזקנו של המנהל קצת יותר לבן עכשיו משהיה לפני שנה. ראיתי כמה ילדים שגדלו והשמינו. בקומת הקרקע כבר חילקו את כל התלמידים לכיתות. כמה ילדים קטנים לא רצו להיכנס לכיתה והתעקשו כמו חמורים קטנים. היו שברחו מן הספסלים, והיו שהתחילו לבכות כשראו שאימא או אבא הולכים, ואימא ואבא היו צריכים לחזור, לנחם אותם או לקחתם הביתה. המורות היו עובדות עצות. אחי הקטן הוכנס לכיתה של המורה דלקטי. ואני נשלחתי למורה פרבוני, למעלה, לקומה א'. בשעה 10 כבר היינו כולנו בכיתה. 54 ילדים. רק 15 או 16 מהחברים שלי בכיתה וב, ובהם דרוסי, שתמיד מקבל את פרס ההצטיינות בלימודים. כאשר נזכרתי ביערות ובערים שבהם ביליתי את חופשת הקיץ, את החופש הגדול, נראה לי בית הספר קטן ועצוב כל כך. נזכרתי גם במורה שלי בכיתה וב. הוא היה טוב, תמיד שחק יחד איתנו, והיה כל כך קטן עד שנראה כאחד החברים שלנו. הצטערתי מאוד שאינני רואה אותו עוד שם, ליד הלוח, עם שערותיו האדומות הפרועות תמיד. המורה החדש שלנו גבוה, יש לו שערות אפורות וארוכות, ויש לו גם קמת ישר באמצע המצח. קולו עווה והוא מביט לכולנו בזה אחר זה ישר בעיניים, כאילו כדי לקרוא מה אנחנו חושבים, והוא אינו צוחק אף פעם. אמרתי לעצמי, הנה, זה היום הראשון ללימודים. עוד 9 חודשים, כל כך הרבה לימודים, כל כך הרבה בחינות. כמה טוב היה לפגוש את אימא ליד בית הספר בסוף היום. רצתי אליה ונשקתי לה בידה. היא אמרה לי, אומץ רוח, אנריקו, נלמד יחד, טוב? וחזרתי הביתה שמח. בכל זאת הצטערתי שהמורה שלי, שהחיוך שלו טוב ושמח כל כך, כבר אינו מלמד אותי. בית הספר כבר לא היה יפה בעיניי, כמו שהיה קודם לכן.
ילד הולך לו ברחוב בבוקר בהיר של תשרי, אל בית הספר שוב יוצאים הילדים. גבר הולך אחריו משגיח רואה לא נראה, ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה. איך עוד שנה פה נפתחת כמו כל שנה בסתיו, איך בן הולך לו לבד ואב בעקבותיו. שייך בנו נכנס לכיתה, גבר עומד כמו ילד שנשאר בחוץ, וכבר שרים שם בפנים שיר ש...
של שנה חדשה, אורך הכל מתחיל פה שוב מההתחלה.
שוב הם שרים על הגשם, שוב הם שרים על סתם, ועל הלוח עולות שוב אותיות לכתב. שאביו פעם הלך אחריו, ומנסה לשמוע את קוצר אדם.
אך הילדים שרים,
אך הילדים עוד שרים שיר על יורד וחצב, וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו. גם אם אלך בגיץ על מוות אין לו עירה, גם אם אפול פתאום יום שוב מההתחלה. כל עוד הים מתעורר, כל עוד הרוח עולה, כל עוד על שחור הלוח מתנוסס מילה. ספר שוב יוצאים הילדים.
אז עכשיו אנחנו נדבר עם נילי אהרונוביץ' פיטרסון, שהיא סופרת ילדים ונוער, והיא גם כותבת טקסטים לזמרים, מפיקה הופעות, עוזרת במאי בטלוויזיה. בקיצור, one woman show, אשת השקולות של ממש. היי נילי.
פוחדת להשתעמם.
מה?
פוחדת להשתעמם, אז כל פעם ממציאה איזה כובע חדש.
לגמרי.
כן.
אז בעצם הזמנתי אותך להתראיין בתוכנית שלנו על פעם ראשונה, כי נזכרתי פתאום בספר חמוד מעין כמותו, מילדותי.
זה הכלבה שלי ברקע.
כן, היי לכלבה של נילי.
אני מתחבא, כן.
אז נזכרתי בספר מילדותי בשנות ה-90, שכתבת בשיתוף עם המאייר דני קרמן, ונקרא בפעם הראשונה.
נכון.
והוא היה מאוד אהוב עליי, וחמוד להפליא. וחשבתי שאולי כהתחלה תקראי לנו איזה שני שירים נבחרים מתוכו, ושנזכר על מה מדובר.
אוקיי, נבחרים, בסדר. אז בחרתי שיר שנקרא בפעם הראשונה שראיתי כוכב נופל.
יהיה, נשמע טוב.
בפעם הראשונה שראיתי כוכב נופל, זה היה נורא מבלבל. תמיד חשבתי שירח וכוכבים מחוברים לשמיים בחבלים עבים. לא ידעתי שכוכב פתאום יכול להיפרד מחבריו, לעזוב את הכל, ולפנוח אלינו למטה בלי להודיע, וגם בלי לדעת לאן הוא יגיע. בפעם הראשונה שזה קרה, חשבתי שאולי הוא קיבל מכה. רציתי לחפש, אולי הוא נשבר, ואולי אפשר להדביק ולהחזיר מחר. אמא, שעמדה לידי והסתכלה, אמרה שצריך לבקש משאלה, וכדי שתתגשם, אסור לגלות. אבל אני אספר, בכל זאת, שביקשתי שהכוכב ייפול אליי למיטה, ושלא ישכח להיזהר בנחיתה.
שיח עמידות.
אז
עכשיו השאלה אם תקריא לנו עוד אחד כרגע, או אולי נחכה, אולי בסוף תקריא לנו עוד אחד.
אוקיי. אוקיי.
אז מה בעצם עורר בך דחף לכתוב את הספר הזה? זה בעצם, זה גם היה הספר הראשון שפרסמת לעולם, נכון?
זה היה הספר הראשון שפרסמתי לעולם, ספר ילדים, בלי שבכלל היה אפילו באופק איזה קמצות של איזה משהו, ממש אני לא יודעת מה קרה לי, קיבלתי מכה בראש.
וואו, אז מה, מאיפה זה הגיע? למה דווקא פעמים ראשונות? למה בחרת שזה... כי בעצם כל השירים, צריך לומר, עוסקים בפעמים ראשונות שונות ומשונות.
פעם ראשונה שהרגשתי כואב, פעם ראשונה שכיניתי, פעם ראשונה שהלכתי לגן, פעם ראשונה שמישהו מת, כל מיני. אני חושבת שהחוויה הראשונית היא נורא משמעותית, היא תמיד זו שאנחנו נמצור בזיכרון ובתוך הנשמה שלנו. אני חושבת שלמקרה שקורה פעם ראשונה, תמיד יש את הוואו הזה.
כן.
וגם היה בי איזה רצון להגיד לכל הילדים שזה בסדר שמקנים, כי לא רק הם מקנים, כי בעצם כולם מקנים, וזה בסדר להתבייש, וזה בסדר לפחד, וזה בסדר לרצות לבכות, זה בסדר. כל הרגשות האלה שאוי אוי אוי, אסור זה, וזה, הכל בסדר, כולם עוברים את זה, ויש לזה לגיטימציה מלאה.
כן, זה בעצם איזה מין ספר מדריך מפעיל כזה קצת, שנועד להקל על ילדים את המפגש החדש עם הפעם הראשונה הלא נודעת.
שמותר להרגיש.
כן.
אנחנו בעולם המודרני, האינטנסיבי, של המרוץ כל הזמן, אפשר שנייה רגע לעצור ולהרגיש דברים טובים, דברים פחות, אבל הרגשות זה משהו שבין עכשיו אני כאילו רואה את זה ככה, כי אז לא היינו כל כך אלקטרונים ודיגיטליים וכל זה, אבל הרגשות עכשיו באיזשהו מקום הלכו לאיבוד. אנחנו נורא מטריאליסטים ונורא מתקתקים כל היום במייל, בסלפון, בוואטסאפ, בזה, בכל.
כן.
אז רגע, יש מאחורי המתקתק יש נשמה ויש דמעות ויש שמחה ויש...
כן.
עוד לא הפכנו לרובוטים.
לא, למרבה המזל עדיין לא. ובאמת אני חושבת שהראשוניות הזאת היא כמו איזה מפץ קטן כזה שמציף את כל הרגשות, הרבה רגשות סותרים, גם חרדה וגם התרגשות וגם הזרה וגם בלבול וגם שמחה. ובאמת אני חושבת שמשהו בספר הזה מאוד עוזר לחגוג את החוויה הראשונה, להתלהב ממנה.
אני רוצה להגיד שבספר אחד השירים נקרא בפעם הראשונה שמישהו מת.
כן.
חברים שלי או אנשים שאני מכירה דרך, אמרו לי ששמעו אותו, את השיר, בבית קברות.
וואה, זאת אומרת, אנשים השתמשו בו כספד ממש, או...
כן, באמת.
כן.
וכאילו, זה הגיע אליי דרך, שאמרו לי, את לא מאמינה? היום הייתי בלוויה, וזה מה שהקריאו על הקבר.
אז אולי תקראי לנו אותו, באמת.
אני לא יכולה.
את לא יכולה?
לא, אני מתחילה לבכות.
יואו.
אני לא יכולה. כל הספר הזה התחיל מזה שדוד שלי, אבא שלי נפטר שהייתי בת 6, ודוד שלי בעצם היה דמות אבא בשבילי, והוא נפטר בגיל 26. ומהשיר הזה, פעם רבה שמישהו מת, מזה התחיל הספר.
וואו, וזה מה שהניע אותך.
אני לא יכולה לקריא את זה.
וואו. מדהים, גם הספר הראשון שלי יצא בגיל 26. יש פה איזה
באמת?
תמה כזאת היום בתוכנית, כן, מסתבר.
וואו.
כן. אז אני אשמח, אז טוב, אז תקראי לנו אחד אחר, פעם ראשונה אחרת, יותר אופטימית.
היא לא כל כך אופטימית. עכשיו אני כבר אימא לילדה בגיל ההתבגרות, שהיא עוד רגע בת 13.
וואו.
אז נראה לי לפוזיציה הזאת, יש שיר שנקרא פעם ראשונה שראיתי את אימא עם דמעות.
או, איזה יופי. זה מחמיר לי.
פעם ראשונה שראיתי את אימא עם דמעות, לא כל כך ידעתי מה צריך לעשות. לא ידעתי אם להתקרב או להתרחק, אם לעמוד במקום או להמשיך לשחק, אם לגשת לשאול אותה מה קרה, כי אולי היא צריכה קצת עזרה. אז הבאתי לה משהו לשתות, וניגבתי לה לאט את הדמעות. שאלתי אם היא מרגישה כואב, והזכרתי לה שאני מאוד אוהב. היא חיבקה אותי כל כך חזק שחשבתי שאני כמעט נחנק. ואז אמרה לי כמעט בלחישה, לבכות זאת בכלל לא בושה. לפעמים זה אפילו די עוזר. לבכות ולבכות עד שהכל עובר. לבכות בשקט, בפינה, בצד. לבכות מותר לכל אחד.
נורא יפה. נהדר, ורק אולי נסיים בזה, אפרופו שפעם ראשונה, שממש תכף עולה מופע מוזיקלי חדש שאת מפיקה בימים אלה, לראשונה, נכון. וזה שילוב. כן, ספרי יש, לנו קצת.
יש איזה שילוב חדש, הרכב נולד בפעם הראשונה, ביחד על במה אחת, רוני פיטרסון, דיאנה גולבי ומשה לוי, ואליהם מצטרפת להקה. וזה מתחיל ב-9 לשישי בזאפה חיפה.
נהדר, מלא מלא תודה, היה תענוג לדבר איתך.
כולם מוזמנים. תודה yeah, רבה.
כולם מוזמנים. ביי ביי. קטע מתוך סוגרים את הים, מאת יהודית קציר. סוגרים את הים זה קובץ סיפורים, ואני אקרא מתוך הסיפור שלף שטונדה. שבעצם מדבר על גילוי של מיניות בפעם הראשונה. היינו חברים ושיחקנו בכל המשחקים הישנים, ורק לפעמים היית מפסיק פתאום ומשיט לעברי מבטים ארוכים מאוהרים. ויום אחד צירפת לאוצר שלנו את הספרים הקטנים המקומטים ואמרת, אני לא צריך יותר את הזבל הזה, אני יכול להמציא בעצמי סיפורים יותר טובים. ואמרתי, בטח, תהיה פעם סופר. ונזכרתי שדוד אלפרד כבר אמר את זה לפני. ותכף פירקנו את הספרים לדפים והתיישבנו לגזור מהם מילים, במיוחד את הכי גסות, והדבקנו מכתבי איומים מפחידים בעילום שם לכנופיית הפושעים שמתחת לסופרמרקט ולגברת בלומה בלאו מהדואר, וזללנו שוקולד שגנבת קודם מהמחבו של סבתא ששמרה אותו כדי להפות את ההוגות שלה, ונהיה לו קצת טעם של דבק שקדים. ופתאום נגעת לי בפנים בקצות האצבעות, כאילו לנגב שפם של שוקולד, ובאת אליי מאחורי הגב, וכתבת לי עליו לאט, מילה אחרי מילה. אני נורא אוהב אותך, וחיבקת אותי בכוח. שכבת על הספה, ואני שכבתי עליך, פניי בצל הרך שבין הכתף לצוואר, ריח דבק ועמילן מהחולצה הירוקה שלך, ואצבעותיך ההלכות מלטפות לי את העורף הרבה זמן, רועדות, מפרפרות לי בשיער, דבוקים בלי לזוז, בלי לנשום כמעט, רק הלבבות דוארים כמו סוסים במרוץ מטורף, וליטפתי לך את הפנים לאט, כאילו פיסלתי אותה מחדש, את הטלטלים הבהירים ואת המצח החלק, ואת האפפיים שמתחת להם גר כל העולם, ואת האף הקטן שהאצבע מתחלקת עליו כמו על מגלשה עד לשפתיים, שאוויר חם נושב מביניהן על אצבעותיי הקפואות. ומשכת לי את החולצה, ידך הקרירה על גבי מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, עד למקום הנעים הזה, שאם היינו חתולים, היה צומח לנו שם זנב. והנחתי את פי על פיך, תואמת את השוקולד הגנוב של קודם. לשונותינו מתנגשות, מקיפות ועודפות זו את זו בחיפזון ובכוח אילם, כמו שני מתאבקים מבועלים. ומשכתי את החולצה מעל חזכה החלק, ואת חולצתי מעל השדיים שלי. להצמיד את הפתמות הקשות מקור לאור החם הרך של בטנך המתנשמת, והרגשתי מתיקות בין הרגליים, כאילו מרחו לי שם דבש שקצת ממנו נזל על התחתונים, וזה הכריח אותי לפתוח אותן ולשוט אחורה וקדימה על הירך שלך. וחיבקת אותי חזק ומצצת לי את השפתיים כמו סוכריות, והצמדת לי את היד אל הבליטה הקשה שבמכנסיך הקצרים, והפנים שלך נהיו רציניים ושבירים, עד שיכולתי לראות דרכם מה ששום אדם לפני עוד לא גילה. ונשמתי מהר מהר כמו חיה קטנה בלי זיכרונות. הבטן נמסה נדבקה לשלך, המתיקות בתחתונים עוד יותר ועוד יותר, עד כאב, עד שלא יכולתי, ופתאום ההתכווצויות האלה בתוכי, הראשונה הכי חזקה וחדה וארוכה, ואחריה עוד קצרות ומהירות, כמו פרפורים, והתאפקתי לא לצעוק שהם לא התעוררו, ורציתי שזה לא ייגמר לעולם, אבל בסוף זה נגמר, ונפלתי עליך בלי נשימה, עם דופק מהיר כמו אחרי ריצת 60, וראיתי שגם אתה חצי מעולף, מתאמץ לבלוע האוויר, פניך לא עטים, וירדתי מעליך ושכבתי לידך, מגלה קטם גדול על המכנסיים שלך, ונפעמת נשמתי את הריח החי שעלה משנינו ונתערבב ולא דמה לשום ריח אחר. זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה על פעם ראשונה, תוכנית שנייה על פעם ראשונה, כי לא יכולנו לסבוע מהפעמים הראשונות האלה, אז שיהיו לנו תמיד פעמים ראשונות של התרגשות ומשחקיות וילדיות, כאלה שנזכור אותן כל החיים. זהו, תודה לכם שהזנתם, תודה לניר גורלי על העריכה, תודה למרואיינים שלנו, בעצם למרואיינות שלנו, לאיריס אליה כהן ולנילי ארונוביץ' פיטרסון. אני נועם פרטום, וניפגש פה בתוכנית הבאה של טקסט מניה. ביי.